אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד ל"ז, אות א'. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות, הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור.
בחרנו בחלק הזה לא בגלל שהוא כל כך צריכים אותו ללמוד, לפי הסדר שלנו לא, גם למדנו אותו לא כל כך מזמן נראה לי, אלא מפני שהמצב הסביבתי, כללי ושלנו פנימי, הוא, וגם העולם שעובר מצב, הוא נמצא בין שני המצבים האלה, בין עיגולים ליושר. אז טוב לנו ללמוד את זה. בוא נראה עד כמה שהלימוד הזה הוא גם כן ייתן לנו קצת יותר הבנה איזה שינוי אנחנו צריכים לעבור והעולם צריך לעבור בשינוי ההשגחה מלמעלה למטה על העולם, שזה מגיע בעיגולים ויושר, איך אנחנו משתתפים בהנהגה וההשגחה הזאת ממטה למעלה, שמבינים את העיגולים ויושר, פער ביניהם והאפשרות הקשר ביניהם. נראה לפי במשך הלימוד עד כמה שנמצא הדברים המקבילים בין ההתנהגות של הפרצופים, ספירות, ביושר ועיגולים, ובמה שאצלנו, ההתנהגות או בצורה אישית, אגואיסטית, או בצורה עיגולים, שזה בתכונת ההשפעה והאהבה. נראה. בכל זאת, זה יאיר לנו במשהו. בבקשה, אות א'.
אות א', הקו הוא כעין צינור דק. וקו זה כעין צינור דק אחד, אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אין סוף אל העולמות, אשר במקום האוויר והחלל ההוא. שוב אות א', הקו הוא כעין צינור דק, וקו זה כעין צינור דק אחד, אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אין סוף אל העולמות, אשר במקום האוויר והחלל ההוא. אות א' קטנה מתייחס לקו זה, א', היינו הקו הנמשך מאור אין סוף ברוך הוא לתוך החלל לאחר הצמצום. אות ב' מתייחסת כאין צינור דק.
זאת אומרת, כדי שיהיה קו, קודם כל צריך להיות צמצום. והקף לא נעשה מעצמו, אלא הוא נמשך מהעיגול שעשה צמצום ויצב בזה את הקף, וכל מה שיש בתוך הקף בא מהעיגול.
עוד ב', כעין צינור דק, הכלים של עשר הספירות דיושר נקראים בשם צינור או צינורות, מטעם שמגבילים בשליטה גדולה ובדיוק גדול את דרכי האור הנמשך בהם, שלא יתפשט אלא בדרכים המסוימים בכלים ההם. כדוגמת הצינור, המגביל בדיוק נמרץ את המים העוברים בתוכו ונמשכים ויוצאים ממנו באותה צורה שבצינור, אם דק ואם בהרחבה, בלי שינוי כלשהו לעולם. ומאותו הטעם נקראים האורות העוברים דרך הצינורות ההם בשם עשר ספירות דיושר, להיותם נמשכים לפי החוקים של הצינורות האלו ביושר וצדק, דהיינו בכלי הזך יותר מתלבש האור החשוב יותר וכדומה. בלי שינוי כלשהו, מטעם השראת שליטתם החזקה של הצינורות עליהם. וכוח שליטה זו הנמצאת בצינורות האמורים הוא משום דכל מה שהוא רצון במדרגה העליונה, הוא כוח מחייב במדרגה תחתונה הנאצלת בסיבתה. ולפיכך, אותו הצמצום של בחינה ד' הנמצא בכלים דעיגולים מבחינת רצון חופשי, נעשה בכלים דיושר המסובבים על ידיהם לבחינת כוח ושליטה המחייבת אותם כן. וכוח זה נקרא בשם מסך. וזה סוד מה שכתוב בתיקונים, הפוך רצון ותשכח צינור, עד כאן לשונו. דהיינו, כאמרן, שהצינור ביותו בבחינת מסך, שפירושו צמצום בשליטה, דהיינו שמעכב רצונו מלקבל בבחינה ד' מכוח העליון השולט עליו, הרי הוא ההפך מן חומר הכלי עצמו, דהיינו הרצון לקבל, כי מעכב את עצמו מלהפיק את רצונו זה, ועל כן רמזו הפוך רצון ותשכח צינור. כלומר, שעניין הצינור הוא הפוך מהרצון, שהרי כופה רצונו ועושה ההפך ממה שרוצה. ולכן תמצא בכל הדרושים והכתבים, כשאנו רוצים לחנות ולהדגיש עניין הסתלקות האור מבחינה ד', אנו מכנים זה בשם צמצום. וכשאנו רוצים להדגיש כוח הצמצום הנוסף מצד אור הקו שלא נתפשט לבחינה ד', אנו מגדירים אותו בשם מסך, שהוא כוח מעכב של האור שלא יתפשט לבחינה ד'. וכשאנו מדברים על כללות הכלי, דהיינו הכלי והמסך ביחד, מגדירים אותו בשם צינור. וכשמדברים על אור וכלי והמסך ביחד, דהיינו באור המלובש במידת הצינור, מגדירים אותו בשם קו. וכשמדברים על כלי שאין בו מסך, מגדירים אותו בשם עיגול.
שאלות? כן.
אז בהקבלה למה שדיברת בהקדמה, מה זה צינור, מה זה מסך, מה זה עיגול בהתאם למצבנו?
אז אתה תחשוב. האם אתה תקבל עכשיו ממני תירוץ, אז אתה תסתום בזה את החיסרון שלך, מה יצא מזה? מה הרווח? אנחנו צריכים לחפש את ההבחנות האלו בנו. מתוך שנבין אותם, נרצה להבין אותם מהספר, נמשוך מאור המחזיר למוטף, ויותר נבין מה קורה. אנחנו נמצאים עכשיו גם כן בעולם שבו מתגלה השגחה דרך הצינור, דרך הקו, ודרך העיגולים. כן? שני צורות ההשגחה מתגלות בעולם. אז, וככה האנושות לכן לא יודעת איך לצאת מהמצב הזה. אנחנו לא בנויים, לא לזה ולא לזה, אנחנו בכלל לא בנויים לעבוד עם ההשגחה. ועכשיו זה מתגלה ומבלבל אותנו מאוד. אז מזה שאנחנו קצת ככה נרצה להכיר את היושר, עיגולים, למה ככה פועל הבורא עלינו וככה, איך אני מתעורר על ידי יושר, איך על ידי עיגולים, איך אני מתקרב לזה ומתקרב לזה, איך אני מדמה את עצמי לזה ולזה. האם אנחנו צריכים להידמות לעיגולים או ליושר, או להידמות ליושר שיהיה דומה לעיגולים? מה קורה כאן? כן? זה העולם שלנו. הכל ככה מורכב, מהכלים שהם עיגולים ויושר. הכל, גם בגשמיות, כי ההמשך הרוחני. אז אנחנו רוצים לזהות את זה, אבל עיקר בשבילנו לא ההתנהגות הגשמית, דומם צומח חי, אלא דרגת האדם המדבר, איך הוא מורכב משתי צורות האלו, מקבל השגחה דרך עיגולים ודרך יושר, בזה גודל, וזה מייצב את עצמו כדמות אדם אחד, כן? ומגיע לגמר תיקונו. גמר תיקונו שיתמלא בפנים, גם בעיגולים וגם ביושר, בצורה כזאת, שזה בעצם מימוש הסופי שלו וכל האור המיועד לזה יתגלה בו במלואו. זאת אומרת, חוץ מאור המילוי שהיה, גם כן יהיה אור ההשגה, אור השכל, אור שמעלה את הנברא הזה לדרגת הבורא. זה נקרא פיתרח פעמים שמגדיל אותו. כן.
ספר מירושלים שואל, במה היושר משפיע על העיגולים?
כל הדברים האלה אנחנו עוד מעט נלמד. יש לנו יושר ועיגולים, יש קשר ביניהם, מתקשרים ביניהם עיגולים דרך היושר, ונלמד כל הדברים האלו. צריך גם כן להבין שאנחנו רוצים לצייר את זה באיזשהו מערכת, כאן העיגולים, כדוריים, וביניהם היושר, ככה בדרך כלל שמציירים. אבל אנחנו צריכים להבין ש... טוב, מאין ברירה אנחנו מציירים כך. וזה באמת, מה לעשות. אבל בצורה הפנימית, זה כמו שאתה מתייחס לשני, בצורה מוגבלת. בזה אני כן ובזה אני לא. או שאתה עם כל הלב. זה יותר מתאים להעביר את העיגולים ויושר ובכלל כל מה שאנחנו כאן קוראים לרמה הרגשית. כן,
ביושר יש כל הרשימות שבעיגול?
אל תשאל אותי בינתיים, זה עוד לא התחלנו. אתם חכמים לשאול על דברים שאתם עוד לא, מה שלא קראנו, לא לא מדברים.
וזה שהוא כותב פה על רצון חופשי שהכלים
דעיגולים.
דעיגולים, כן, מבחינת רצון
חופשי, הכוונה לא מוגבל. לא מוגבל. עד כדי כך כלים האלו הם חזקים שהם לא מוגבלים.
דעיגולים או דיושר?
דעיגולים. אין עליהם שום הגבלה. לכן הם עיגולים, יכולים לקבל מה שבא. יכולים לקבל מה שבא, או שזה עיגולים שנמצאים באינסוף, שעדיין אין חוק הצמצום, או יכול להיות שזה כבר כלים שנמצאים אחרי גמר התיקון, שאין להם שום הגבלה, מפני שעל כל רצון יש כבר כוונה על מנת להשפיע.
ואז יושר זה לא מבחינת...
אני לא יודע, אני רק אומר לך תחשוב, נו, מה, אני לא רוצה כאן לענות, אני רוצה שתחפשו. אבל הדברים האלה הם מאוד מאוד אקטואליים וכדאי לנו להתעמק בזה ולמצוא לדברים האלה ההגבלות בעולם שלנו.
הגבלות
מקביל.
אז במה חופש? בשליטה, בכוח או ב...
חופש יכול להיות בזה שאני כמו תינוק יכול לעשות מה שבא לי, וחופש יכול להיות שאני כבר גדול וחזק ויש לי כל הכוחות לעשות מה שבא לי. גם זה וגם זה. חופש ללא תנאים זה המצב מלכות דין סוף. חופש אחרי כל התנאים להידמות לבורא, זה המלכות מתוקנת במצב הגימל. זהו. אז כאן עדיין אנחנו לא למדנו שום תנאים. רק הוא נותן קצת הגדרות. בסדר? נמשיך.
עוד ג' קטנה מתייחסת לאחד. בעמוד למד ח', מה שמדייק הרב במילת אחד הוא להוציא את תיקון שלושת הקווים שנעשו בעולם האצילות. ומשמיענו שבעולם אדם קדמון עדיין אין כאן תיקון זה של ג' קווים, אלא רק קו אחד בלבד. וטעם הדבר הוא מפני שעניין תיקון של ג' הקווים נעשה לאחר זה בעולם האצילות, והוא נמשך מדבר השיתוף של מידת הרחמים בדין, כמו שנלמד במקומו. וכאן אנו עוסקים בעולם אדם קדמון, שעדיין לא נעשה השיתוף הזה, ועל כן אין כאן אלא קו אחד בלבד. וביאת האור לכלי הקבלה של הנאצל מכונה בשם התפשטות, וכבר נתבאר לעיל שכלי הקבלה שבנאצל הזה מכונה בשם צינור.
קו אחד זה מפני שישנה השליטה מלמעלה למטה. ג' קווים שכבר יש שיתוף בין תחתון לעליון, שהם מייצבים היחסים שלהם רק בג' קווים. שהתחתון מקבל מעליון שני קווים ומייצב את עצמו בקו האמצעי להידמות לתחתון, לעליון. סליחה, לעליון. בסדר. עכשיו, ודאי שצריכים לחשוב על ההגדרות האלה. קו, צינור, עיגול, אחר כך יהיו לנו עוד ריבוע וכן הלאה, אלכסון, יש כל מיני צורות בקבלה, כן? אחר כך אור, מים, מה הוא אומר שם? רצון לקבל עם המסך, רצון לקבל בלי מסך, רצון לקבל עם המסך, עם האור, כל ההגדרות האלו אנחנו צריכים לדעת. כן.
יושר זה צינור, סליחה, יושר זה עיגול מוגבל, כן?
עיגול?
יושר.
נו, מה זאת אומרת מוגבל?
זה רצון שהצטמצם ונהיה ממנו קו.
סליחה, לא. עיגול לא מוגבל. עיגול זה לא מוגבל.
לא, אבל מה שנהיה מעיגול, שנהיה ממנו יושר.
עיגול שהופך להיות ליושר, כן, זה נקרא שהוא מגביל את עצמו. כך שהמלכות שלו קודם כל לא יקבל לעצמה, וכל מה שיתקבל זה יתקבל בתת ראשונות. ובזה הוא הופך להיות לצינור.
ומה הופך את הצינור לקו? איך נהיה פתאום התוספת של האור הזה?
צינור עם המסע, זה עדיין מה שדיברנו, זה צמצום. עכשיו, אחרי צמצום צריכים לעשות עוד מסך בכמה אני יכול להידמות לעליון. אז אני עושה חשבון כמה אני יכול להידמות לעליון, בזה אני הופך להיות ממש לצינור, וצינור שאני ממלא אותו אז הופך להיות לקו. כן.
איך אתה ממלא את הצינור?
על ידי זיווג דקה. הכל נמצא באור אינסוף. אנחנו צריכים לייצב את הכלים האלו, שבהם, בתוך הכלים האלו, יהיה מילוי. גילוי הבורא. אז ישנם רצונות שעדיין עיגולים ויושר, כל מיני, וכל הזמן זה משתנה. עד שיהיה סך הכל כלי עם מסך אחד מלא בכל האור אינסוף. הלאה.
עוד ד' מתייחסת למימי אור העליון של אינסוף. יש ערך ידוע להבחין במדרגות של לידת פרצוף, ששם מכונות ארבע הבחינות שברצון בשמות אור, מים, רקיע, מאה ברכות, או מאה שערים. והוא מטעם התחלפות האורות שלא במקומם, שמשום החילוף הזה מקבל האור צורת מים, כמו שנלמד במקומו. ומשמיענו הרב ששורש דבר זה נעשה כאן עם ביאת הקו, שאור המתפשט בבחינת הקו נבחן כלפי האור העליון לבחינת מים, ועל כן מדייק מימי אור העליון של אור אינסוף, שעם התפשטות האור אל הצינור הדק נגרע האור מאוד מערכו שבאינסוף ונבחן לבחינת מים בערך הקודם.
זה צורת המילוי, כך היא נקראת, אור מים רקיע מהברכות ומהשערים. זה סימנים שאנחנו לא מבינים עדיין מה ההבדל ביניהם, אבל ככה זה לפי ארבע דרגות שברצון, כך נקרא בהם המילוי.
אות ב', התפשטות אור אינסוף לתוך החלל, ההתפשטות הייתה לאט לאט. והנה בהיות אור האינסוף נמשך בבחינת קו ישר תוך החלל הנעל, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה, אמנם היה מתפשט לאט לאט. רצוני לומר כי בתחילה התחיל קו האור להתפשט, ושם תכף בתחילת התפשטותו בסוד קו נתפשט ונמשך ונעשה כאין גלגל אחד עגול מסביב. שוב עוד ב', התפשטות אור אין סוף לתוך החלל, ההתפשטות הייתה לאט לאט. והנה בהיות אור האין סוף נמשך בבחינת קו ישר תוך החלל הנעל, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה, אמנם היה מתפשט לאט לאט. רצוני לומר כי בתחילה התחיל קו האור להתפשט, ושם תכף בתחילת התפשטותו בסוד קו נתפשט ונמשך ונעשה כאין גלגל אחד עגול מסביב.
זאת אומרת, עכשיו אותו החוק שהיה בכלים דעיגולים לקבל וזהו, ככה אותו החוק נגמר. היה קודם כמה שיהיה לך רצון, האור ממלא את הרצון, ואז מגיעים למילוי השלם. זהו. עכשיו לא רוצים להרגיש את האור בצורה כזאת, זה נקרא שהאור מסתלק, שום דבר לא מסתלק. אלא אני לא רוצה להרגיש שאתה מילאת אותי. בשבילי עכשיו, לפי איך שאני הגעתי להתפתחות שלי, עכשיו בשבילי זה לא מילוי. אתם יודעים ככה בחיים שלנו, כמה נתתי לך, כמה עשיתי לך וזה וזה וזה, כן? אני לא מרגיש. אני לא מרגיש שעשית לי משהו, כלום לא עשית, אני ריק. זאת אומרת, לפי ההבחנה החדשה שלי, שגדלתי, עכשיו בשבילי זה לא כלום. אלא אני רוצה עכשיו למלות את עצמי, לקבוע בכלל המצב שלי, לפי מה שאני. זה נקרא שישנה הצמצום, ומתחיל העבודה מצד התחתון מבחינת הקו. לכן הוא הולך על זה ועובד לפי הקו, זאת אומרת לפי השתוות הצורה עם המשפיע, עם הבורא, כמו שבחינה ב' מדלת בחינות דור ישר מרגישה שיש מישהו מעליי, אני רוצה להידמות לו, ולא חשוב לי, אני מקבלת, נותנת, מוסרת, לא חשוב לי מה, אני רוצה להידמות לו. זאת אומרת, לא עניין הקבלה בשבילי חשוב, אני יכול להיות ריק, אני יכול להיות מלא, אלא חשוב בשבילי שאני איתו חייב להיות קשור, זה החיים שלי, כל הזמן עליו אני מכוון. זה מה שעכשיו קורה. אז אותו הרצון שעשה צמצום, הוא אומר שזה בשבילי לא נקרא שאני קיבלתי משהו, אמנם שזה אינסוף, כן, קבלה, אבל בשבילי זה אפס, לעומת ההבחן החדש. ואני עכשיו הולך, בכלל לא על קבלה או כן על קבלה, זה לא חשוב. אני קודם כל עושה זיווג איתך, להידמות אליך. להידמות אליך זה נקרא לקבל. בסדר, שבזה אני עושה לך נחת רוח, בסדר. נעשה את החשבון הזה, כמה שאני מסוגל, אני עושה, והוא עושה את זה. עשה את זה, גמרנו. לא יכול יותר, מפסיק. שהוא מפסיק, אז מתחיל להיות עיגול החדש. זאת אומרת, יש מין צינור קטן, השפעה חדשה, קטנה, חלשה, כלפי הבורא, אחרי צמצום א', והיא נגמרת. אין יותר כוח לנברא. זהו. ומה קורה אחר כך? מתגלה עיגול. מה זה עיגול? מתגלה בחינה חדשה יותר עמוקה, נגיד בחינה ב'. הייתה בחינה א', כתר, עשה כל מה שאפשר לבחינת כתר, לא נגיד על הלוויות דשורש. עכשיו הלוויות על בחינה א', או זה ההפך יוצא, ד', ג', לא נתבלבל בזה בינתיים. ואז מתגלה בחינה חדשה. קודם הוא לא ראה את הרצון הזה הפנימי יותר שנמצא בו. עכשיו זה יתגלה מפני שעשה צינור, שעל הרצון הקודם עשה את עצמו כמה שמסוגל, דומה לבורא. עכשיו מתגלה בחינה יותר פנימית של הרצון כעיגול. הוא גם כן אומר, זה לא בשבילי העיגול הזה רק, אני לא רוצה, עושה עליו גם כן אותו חשבון, כמה אני יכול בעיגול הזה לקבל בעל מנת להשפיע כדי לדמות איתך, ועושה את זה. זאת אומרת, הופך את העיגול הזה אחר כך שוב לצינור. גמר את הצינור הזה לעשות קצת, כמה שמסוגל, מתגלה בחינה עוד יותר פנימית בו, ככה עד 10 בחינות. עד שהוא כל עיגול שמתגלה, ולמה עיגול צריך להתגלות? כי הוא לא הרגיש קודם בחינה ב', ג', ד', הם צריכים להתגלות, וכל פעם אומר, לא, לא רוצה, בשבילי ריק, אני חייב לעשות צמצום וחשבון, זיווג דעקה והכל, ולהשפיע אליך, חזרה. הכוונה שלי אחרי צמצום א', רק להידמות אליך, וכל הכלי קבלה שלי הם כאמצעים לזה בלבד. ואז כל העיגולים, המטרתו של הנברא להפוך אותם ליושר עד כמה שיכול, ומה שלא יכול נשאר כעיגול. ואז יש שיטה אחרת למלות את זה, לא בקף אחד אלא בית קווים, אלכסון, ג' קווים וכן הלאה, עד שמגיעים לגמר התיקון.
אות ה' קטנה מתייחסת לקו ישר. אור המתפשט בחוקים של דלת הבחינות בהדרגה, דהיינו מזח אל האב ונפסק על בחינה דלת, נקרא קו ישר. שוב, מהו קו ישר? אור המתפשט בחוקים של דלת הבחינות בהדרגה, דהיינו מזח אל האב ונפסק על בחינה דלת, נקרא קו ישר.
זה ברור לנו, זה הגדרת הקו, כן?
עוד וו קטנה, ונתפשט תכף עד למטה. אל תטעה לפרש הדחיפות והלאט לאט הנאמרים כאן על סדר זמנים, כי הרוחניות היא למעלה מזמן כנודע. אלא תכף עד למטה פירושו בלי שינוי של מדרגות, ולאט לאט פירושו על פי ההשתלשלות של המדרגות, ורצונו לומר על השתלשלות הסדר של דלת הבחינות הנודעות, כמו שהולך ומפרש לאלן.
זאת אומרת, זמן את זה כרגיל, סדר סיבה הוא מסובב, שזה צריך לצאת בזה אחר זה, עד שבחינה הקודמת לא מתגלה ולא מתממשת, אי אפשר שיצא בחינה הבאה. וגם כן ממעלה למטה, כמו שהוא אומר. אז זה לבחינות יותר אבות של הרצון לקבל, שהכל בא מקל לכבד. כי בזה הנברא בטוח שלא איתה בהשפעת נחת רוח לבורא. הלאה.
עוד זין קטנה, מתייחס לתכף בתחילת התפשטותו בסוד קו. פירוש, השורש של ההתפשטות שנתחדש ושנקרא קו, כדי כי להיותו נאצל חדש, נבחן בו שורש מיוחד המאיר אליו בבחינת חידושו, שהוא נקרא ספירת הכתר של הקו. ומן הכתר הזה מתפשט אור אין סוף אל הקו על דלת הבחינות הנודעות, אשר בחינה א' נקראת חוכמה, ובחינה ב' נקראת בינה, ובחינה ג' נקראת זרנפין, ובחינה ד' נקראת מלכות. ועל הסדר הזה אומר הרב לעיל שנתפשט לאט לאט, שמתחילה נתפשט הכתר, ואחר כך החוכמה, ואחר כך הבינה, אחר כך הזרנפין וכולי.
זה ברור לנו. הלאה.
עוד חטא, כאין גלגל אחד עגול מסביב. פירוש המילה עגול, עיין בלוח התשובות, ובהיותו אור הקו מתלבש בעיגול, נקרא גלגל.
זאת אומרת, יש עיגול, יש גלגל ויש עגול. זה בהתאם ל... זה כלי ריק או כלי מלא, זה מדבר על אופן הכלי או מדבר על אופן המילוי, אז ככה אנחנו, ככה אנחנו מגדירים אותו. עוד גימל. עד כאן הכל מובן? כן, יופי. כן, מה הוא רוצה? מיקרופון, בבקשה, מאחורה.
זה יעזור לנו להקביל את העיגולים וקו ליחסים שלנו בקבוצה ואהבת חברים ויחסים בהפצה?
כן. תלוי עד כמה שאתם תרגישו שהעיגולים ויושר זה צורות הרצון שלנו. מדובר על הרצון. חוכמת הקבלה לא יכולה לדבר על שום דבר חוץ מרצון ותופעות שבתוך הרצון, כי אין כלום חוץ מזה. אנחנו, כל המציאות היא הרצון, שהרצון הזה מרגיש משהו שנמצא בתוכו, ולפי מה שהוא מרגיש שנמצא בתוכו, לפי זה הוא קובע מי הוא, מה הוא, או במי הוא תלוי, אולי במישהו החיצון, כביכול. אין חיצון. אלא הרצון לא יכול להרגיש משהו חיצון. ואפילו שמדמיין שמשהו יש מחוץ לו, זה הדימוי הפנימי שלו, שככה כשכאילו נמצא משהו מחוץ, אין מחוץ לו. No. ולכן, והרצון הזה הוא סך הכל, כל הנושא של הבריאה, של המציאות, של אין יותר חוץ מזה. אז אנחנו לומדים רצון ותופעות שבתוך הרצון. ולמה אנחנו לומדים את זה? כי ישנם תופעות בתוך הרצון שאנחנו יכולים בעצמנו לשלוט בהם. אם אנחנו לא היינו יכולים לשלוט בהם, אז הגורל העבר מה שיהיה. זה הדרגות של דומם, צומח וחי. אם אנחנו כן מקבלים הבנה, חשק וכוח לשנות את הגורל שלנו, היינו מה שאנחנו מרגישים בתוך הרצון, אז כבר ניתן לנו אפשרות להשתתף בסך הכל במצבים שאנחנו עוברים. היינו שאנחנו בתוך הרצון הזה שקיימים כחלקים שלו, מרגישים. לכן ניתנה חומת הקבלה, שאנחנו יכולים לנהל, לקבוע, לשלוט באופן המילוי, באופן הרגשה של הרצון. זהו. עד שאנחנו נעלה את עצמנו להרגשה ולהבנה, הכי גבוהים שאפשר, שבהם אנחנו משיגים א', מילוי המושלם, וההשגה בעומק המקסימלי האפשרי של המצב שלנו. מי אנחנו, מה אנחנו, מי הוא העליון שלנו, ועוד ועוד ועוד. אבל הכל בתוך הרצון. כדי שאנחנו נגיע להבנה, למילוי ולשליטה המרבית הזאת, הרצון הזה הוא על ידי התהליכים שעוברים בו מקבל כל מיני אופנים, ואנחנו מקבלים כל מיני התעוררויות בהרגשה ובהבנה מה לעשות עם אותם האופנים שעוברים עלינו, וכך אנחנו לומדים. לא יודע מה להגיד, מצב הוא פשוט. עכשיו, בסך הכל המצבים שהרצון עובר הם מצבים של הרצון ושל המילוי, שבסך הכל רצון ומילוי יחד מביאים לנו מושג שנקרא הרגשה. הרצון בעצמו אפשר לסדר אותו, אני כבר מדבר מצדנו, כעיגולים וכיושר. וגם ככה מלמדים אותנו המצבים שאנחנו עוברים מלמעלה, כעיגולים וכיושר. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? שאנחנו על ידי זה שנכנסים לתגובה על המצבים שאנחנו עוברים, אנחנו בזה מתחילים להכיר המקור, הבורא, שמביא לנו כל אלו השינויים. מהמצבים עצמם ומהסדר שלהם וזה אחר זה, אנחנו לומדים אותו ממעשה הכרנוך, בזה שאנחנו רוצים להידמות אליו. אנחנו כבר לא לומדים רק יחס שלו אלינו, התנהגות שלו אלינו, אלא אנחנו לומדים בזה תוכנית הבריאה, מטרת הבריאה. זה שאני לא נמצא רק עם הקבלן שבונה, אלא עם המהנדס, הארכיטקט שעשה תוכנית, וגם כן עם מישהו שהזמין את הארכיטקט את התוכנית, שזו המחשבה העליונה. זה הכל על ידי זה שאני מדמה את עצמי אליו, משתדל להכיר אותו דרך הכלים האלו, די יושר ודי עיגולים, שאני נמצא איתו כך בלדמות לו בעבודה הדדית. לכן אם אנחנו שמים לב על היושר ועיגולים, על הקשר ביניהם, זה מביא לנו בפנים גם כן שינויים, כי זה יחסית קל. למה בעל הסולם בחר לעשות את זה מיד בחלק שני? למה הוא עשה חלק שלישי מאוד מוזר, כן? מדובר שם על האדם, לבושים של כהן הגדול, כל מיני דברים כאלה. אתם חושבים מה, הוא סתם ככה כתב וזהו, מה שבא לו ליד? אלא הוא רוצה להכניס אותנו בכמה שיותר מהר להרגשה על מה הספר מדבר. ולכן עיגולים ויושר זה דווקא יחסית קל, כי יחס שלנו כלפי האחרים זה ככה, עיגולים ויושר. אם זה לפי רצון האגואיסטי, עיגולים ויושר יכול להיות. אם זה לפי הכוונה על מנת להשפיע, גם כן עיגולים ויושר. אנחנו יכולים כאן להרגיש כל אחד ואחד בכמה שהוא ובמה שהוא נמצא, יכול להרגיש את ההבחנות הללו בו, אפילו שלא נמצא ברוחניות. גם בגשמיות זה קיים. יחס מוגבל, מכוון, או יחס ישר, למלות את עצמו, או להתחלק עם השני, או לסגור את עצמו מהשני. כל הדברים האלה, סך הכל, ישנם בכל בני אדם. וכך אתה יכול איכשהו להתחיל לדמיין לעצמך את המערכת הזאת של היחסים בינינו בעיגולים ויושר. סתם בעולם. ככה זה תמיד. וכל הזמן זה נמצא בדינמיקה כזאת, שינויים מלמיניהם. ואז אם אתה מתוך זה שמתחיל כך לחשוב, אז אחר כך תעביר את זה לעניין של ההשפעה. שהמקבל סתם זה עיגול, ואחר כך צמצום וקו ויחס של היושר. זאת אומרת, בכמה שאני מסוגל להיות הנותן. זה נקרא יושר. כל הרצון שלי האגואיסטי מלכתחיל לעיגול. איך אני יכול להפוך אותו לאט לאט ליושר. זה אפשרי, לא קשה, זה ממש לא קשה, וכמה שמתבלבלים זה לא חשוב. אנחנו ככה בונים, וכל זאת בנו כל מיני הבחנות. כן.
שאלה של תלמיד מתל אביב, מי הוא המרגיש בתוך הרצון, לא הרצון בעצמו? איך אפשר להסתכל על הרצון בצורה אובייקטיבית ומשוחררת כל הזמן?
אני נמצא בתוך הרצון, אני זה הרצון, רק שאני אומר, אני נמצא בתוך הרצון, שאני מבקר מה שאני נמצא ברצון, שאני משתדל לבקר מה שאני רוצה ומה שאני עושה, אמנם שאני לא יכול על זה אולי לקבוע שום דבר, אני כמו עבד בתוך רצון, כן? מכור לו, מסור, אבל בכל זאת אני יכול לראות אפילו ההתנהגות הזאת השלילית, שאני לא מסוגל שום דבר לעשות עם הרצון שלי, שזו המצב, מיואש בכוחותיו עצמו, משהו נגיד. נמשוך עוד קצת.
עוד ג',
כן.
העיגול אינו דבוק בין סוף, אלא מקושר בו דרך הקו. העיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף הסובב עליו מכל צדדיו, שאם יתדבק בו יחזור הדבר לכמות שהיה, ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן, העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מתדבק בו. וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנאצה להוא עם אין סוף המעציל הוא על ידי הקו ההוא הנל, אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אין סוף ומשפיע בעיגול ההוא. שוב עוד גימל. העיגול אינו דבוק באין סוף, אלא מקושר בו דרך הקו. והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף הסובב עליו מכל צדדיו, שאם יתדבק בו יחזור הדבר לכמות שהיה, ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף ובלתי מתדבק בו, וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנאצל ההוא עם אינסוף המעציל הוא על ידי הקו ההוא הנעל, אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא. אות ת' מתייחס להיה בלתי דבוק. כלומר, שכל האור שיש בעיגולים אינו אלא ממה שמקבלים מהקו, שהערתו היא בחינת הערה חדשה, שאין בו אלא ג' בחינות. ולפיכך, הרי הוא משונה מן אור אינסוף הסובב בבחינת אור עגול. וזה שכותב הרב, שהוא בלתי דבוק באור אינסוף, כלומר שאין צורתו של אור עיגול של הכתר של דעיגולים שווה לאור שבאינסוף, כי השוואת הצורה היא הדבקות שברוחניים, וסובב פירושו גורם מסבב. אות יוד מדבר על מכל צדדיו, שאם יתדבק בו יחזור הדבר לכמות שהיה. כלומר, אם הייתה הערתו גם כן בכל דלת הבחינות כמו אור אינסוף, שאז הייתה צורתו שווה ודבוקה באינסוף, ואם כן היה מתבטל באינסוף ובלתי ניכר לגמרי. עוד חף מתייחסת ל וכל עיקר ההתקשרות והדבקות העיגול הנאצל ההוא עם אינסוף המעציל. האור המתפשט מהאינסוף אל הנאצל נקרא בשם אור ישר, והאור הזה מתקשר בנאצל על ידי מלבוש של אור חוזר העולה מהמסך ולמעלה בכוח זיווג דהקאה, שעניינו יתבהר להלן, ונקרא בשם התקשרות, משום שאור חוזר זה העולה מהמסך דבחינת דלד מהקו הישר, הוא מחזיק ומדפיס את האור העליון בעיגול, באופן שבמקום שהאור חוזר אינו מלביש את האור העליון, נחשב אותו האור כלפי הנאצל כמו שאינו, כי אינו משיג אותו בלתי המלבוש הזה שנקרא אור חוזר. והתבהר עוד להלן, וזה דומה להבדיל לנר של חלב, שאף על פי שעיקר כוח ההערה נמשך ממידת החלב שבו, עם כל זה אין האור מתקשר בחלב אלא בפתילה, ובמקום שנגמרת הפתילה מתקבה הנר, אף על פי שנשאר עוד שם חלב מרובה. אות למד מתייחסת ל אם אין סוף המעציל הוא על ידי הקו ההוא. והטעם הוא מפני שאין מסך בעיגולים שיעלה אור חוזר, וזולתו אין התקשרות לנאצל עם האור העליון. ונתבהר שם שהכלי של הקו מכונה בשם צינור, והוא שפל הרבה מהכלים העגולים שנגלו עם צמצום א' בטרם ביאת הקו. ועל כן משמיענו הרב שאף על פי שהכלים דעיגולים גבוהים בהרבה מן הקו, מכל מקום אינם מקבלים על ידי עצמם שום אור, ואת כל האור שבהם הם המוכרחים לקבל על ידי הקו הזה השפל מהם בהרבה. מהטעם האמור,
המקובלים מציעים משהו כזה, אתם יכולים לראות בהרבה ספרים את הציור הזה. האור נכנס מהאור האינסוף הסובב ונכנס לצינור, זאת אומרת יש כאן מסך מסך ויש ראש, זיווג דעקה, ואז מזיווג דעקה מהראש האור נכנס פנימה, כן? כאן זה אור פנימי בתוך הצינור, הוא עובר דרך הצינור, זאת אומרת משתלשל ובא דרך דרך ההבחנות עד שמגיע למימוש של כל הרצון שבכלי הכתר ומתחיל להתעגל, כן? נכנס לעיגול ומתעגל, כן? ומתעגל כאן בתוך העיגול ככה, כן? מתעגל עד שמגיע לזה שנכנס לצינור, בונה את הצינור. מה זה מתעגל? עד שמברר את הבחינה הבאה, כן? זאת אומרת, כאן נעשה תכף, בוא נעשה ככה, כאן מכאן ועד כאן זה הכל שייך לכתר, כן? כאן זה הראש וכאן זה הגוף של הכתר, כן? נגמר הכתר, הוא נכנס עכשיו לחוכמה, זה עיגול דחוכמה, כן? כתבתי כאן עיגול חוכמה, כן? זהו. עכשיו, אז קודם מתגלה עיגול החוכמה ואחר כך העבודה על עיגול החוכמה. זאת אומרת, כאן יש זיווג דעקה על החוכמה ואז נכנס אור פנימי לתוך החוכמה. זה כמו גלגל תפסק מבון, אין פה שום דבר חדש, רק שם אנחנו לא דיברנו על התגלות הכלים העיגולים. אנחנו אמרנו שהרשימות מתגלות בראש הפרצוף, נעשה חשבון כמה אפשר לקבל, אבל ראש זה עיגול, ראש זה לא יושר, ראש זה עיגול, בראש אין הגבלה, אין צמצום, כל זה נמצא תחת הראש, רק בראש זה יש ממטה למעלה שאני רוצה את העיגול הזה לסדר אותו ככף לפי מה שאני רוצה להידמות לעליון. ואליק, מה יש לך? אולי תספר לנו? בסדר? כן.
למה הוא כותב כאן שהכלים דעיגולים גבוהים בהרבה מן הקו?
עיגולים, מה?
הכלים דעיגולים גבוהים בהרבה מן הקו.
נו בטח, כי הם לא מוגבלים, הם כלים אמיתיים.
אבל
יש, כמו שלמדנו, יש בהם אחר כך יש בהם לב האבן שעדיין אנחנו לא ביררנו, שיש בהם בכלל כאלה הבחנות שאנחנו אף פעם לא יכולים מעצמנו לעשות בהם דימוי לבורא. אפילו הדימוי הזה של העיגול וכף, על מה הוא אומר? הוא אומר שכל מה שיש כאן בתוך בתוך הכלים האלו, כן? בתוך הכלים האלו אני לא מסוגל לעשות בעל מנת להשפיע. אז ודאי שזה כלים גדולים, גבוהים ממני.
כן, אבל בלי הצמצום הם בכלל לא מתגלים.
לא. זה לא נכון. מה פתאום? עוד לפני צמצום הם התגלו. כלים דעיגולים זה היחס בורא אליי. ואני על זה כמה מסוגל לעשות? קף קטן.
אבל אני לא מרגיש את היחס שלא אליי אם אני לא מתחיל לעשות צמצום.
לא, זה לא נכון. אתה לא יכול לעשות צמצום אם אתה לא מרגיש יחס שלו אליך. מאיפה יהיה לך בושה? מאיפה יהיה לך הרגשה עליו? איך? צמצום קודם? קודם אני מרגיש מה שהוא רוצה לתת לי, שהכל, ואני נשרף מבושה, ואז אני עושה צמצום.
כן, באופן חלקי. אתה לא מרגיש את כל היחס, אתה מרגיש קצת יחס, אתה עושה צמצום, ואז זה כאילו מפתח לגלות עוד.
לא.
לא?
אתה צודק בזה שאז, על ידי זה שאני משפר את עצמי, אני נכנס להבנה יותר מה היה, אני מבין יותר היחס שלו אליי. אבל כלים דעיגולים הם כלים של אור הנפש, וכלים הקו הם כלים דאור הרוח. אז אתה כאילו רוצה להגיד ככה, אור הרוח שבכלים דקו יותר גבוהים מאור הנפש שבעיגולים. אבל זה לא נכון, זה כן ולא. הנברא מבין שהוא לא מסוגל בכלים דעיגולים לבלוע כל מה שהעליון רוצה לתת. כלפי הנברא, ודאי שבכלים בצינור הוא מרגיש את עצמו כמו דג במים. כמה ממש ככה. זה, אני שולט, נמצא איתו בהדדיות והכל, נכון. ובכלים דעיגולים אני פשוט נכנע. זה נכון. יש גם כך וגם כך. אתה צודק. בקיצור. כן, מה זה משהו?
כן, רציתי לשאול, האם אפשר להגיד גם על היחס ללימוד, נאמר? דיברנו על סדנאות שזה קצת כמו עיגולים, אולי תעס זה כמו יושר. האם יש איזשהו מקום לקשר גם את זה?
עיגולים שאנחנו רוצים להגיע בסדנאות זה לא עיגולים. זה לא עיגולים. זה שאני רוצה להגיע להשפעה כלפי האחרים, זה דווקא היושר. זה דווקא היושר. כי העיגול בשבילי זה שאני נמצא איתם בהשתוות, ברצון להגיע להשפעה הדדית, בחיבור בינינו. יושר זה נקרא ללא הגבלה. כאן אנחנו באמת מגבילים את עצמנו. זאת אומרת, אנחנו עוד נראה. זאת, מה מסמל לנו שאנחנו אומרים שולחנות העגולים? שאנחנו רוצים להגיע לחיבור השווה. כן? ומה מסמל לנו כאן? שהבורא מתייחס אלינו ללא הגבלה. זאת אומרת, יש איזה מין דמיון. כן, רק. לא אפשר כל הזמן.
אפשר להגיד שיושר זה הכנעה?
זה רק חלק קטן מהמצב שביושר. מה זה הכנעה? שאני מקבל את ההנהגה כמו שהיא ורוצה להידמות אליה, שאני אני לא יודע, רק הכנעה, לא, זה כלום. כן.
שהכנעה זה תנאי כניסה ליושר.
זה תנאי הראשון, זה שאין עוד מלבדו, ומקבלים מה ש מרגישים את עצמנו במצב, מקבלים אותו כמצב הנכון. מלכתחילה, הנחה כזאת, כן? שהכל, הכל לטובה, הטוב אמיתי וכן הלאה. אבל זה לא מספיק. אני סתם מקבל את זה. אני צריך להידמות, אני צריך לגלות, אני צריך לקבל את המצב הזה, הטוב ומיטיב, כביכול, שזה באמת הטוב ומיטיב, ואיך אני עושה את זה? עכשיו שמתחילים להגדיל את הכלים דקבלה, והבורא נותן לי הכל ללא שום תנאי, ואני יכול לעשות מה שבא לי, אני בכל זאת עומד על אותם התנאים כמו שקודם, ואני הופך את החושך אז לאור. לא. אז אני כבר לא מכניע את עצמי. אני הפוך. אני בהתחלה אני מקבל את זה קודם באונס ואחר כך ברצון, מה שנקרא. כן.
אבל כדי להישאר בקשר הזה, חייב להיות כל הזמן נטייה להכנע.
הגדלת הרצון, כל הזמן צריכים להיות בתנועה. כן. ברוחניות אין דבר כזה שיש איזו הפסקה. כן. השינויים הם כל הזמן. ונעבור לחלק הבא.
נשיר ביחד שיר.
יש עוד אהבה בעולם, גם אם נשתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. יש עוד אהבה בעולם, גם אם נשתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תרתה, השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרצה, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה בעולם, אותה עוד יגלו כולם. רק לפתוח צועדך, היא כבר תמצא לה את דרכה לשם. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. היא השיר של החיים.